אם יש ספר אחד ששינה את העולם ברשימת הספרים שתורגמו השנה, הרי זה ספרו של צ'רלס מורי, מתקדמים לאחור. כיצד עליית מערכת הרווחה האמריקאית הרסה את חיים ומשפחותיהם של העניים? איזה נשיא ממפלגה הדמוקרטית, שתומכת באופן קבוע במדינת רווחה, אמר שהספר שינה את דעתו ואת המדיניות שלו? מדוע מדינת הרווחה פגעה דווקא בחברה האפרו-אמריקאית, הרסה את משפחותיה ודרדרה אותה לעוני מחפיר? היום, תמיר דורטל מארח את מנכ״ל קרן תקווה, עמיעד כהן. עמיעד בחר בספר מתקדמים לאחור של צ'רלס מורי, וינסה להסביר לנו מדוע הספר שינה את העולם. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום עמיעד.
ערב טוב, שלום.
אז אנחנו היום נדבר על הספר מתקדמים לאחור של צ'רלס מורי, ודבר ראשון שהייתי שמח לשאול זה למה החלטתם לתרגם אותו? מה כל כך חשוב בספר הזה?
אז בכל ספריית שיבולת אנחנו בחרנו לפי שני פרמטרים מרכזיים. אחד, החשיבות של הסופר, והדבר השני זה חשיבות של הספר. אז קודם כל צ'רלס מורי הוא אחד האינטלקטואלים החשובים היום בארצות הברית, בוודאי בצד השמרני ליברטריאני, והוא דמות שלא מוכרת בכלל לספרות הישראלית היום, אף אחד בישראל לא קרא ספר שלו כי לא תורגם עדיין, למעט מאמר אחד בשילוח. הסיבה השנייה, הספר הזה הוא בעצם ספר שהוא מקרה בוחן למדינות רווחה, וחשבנו שמדינת ישראל שמוציאה סכום פנומנלי לנסות להגיע לאיזשהו, לפתור את בעיית הפערים החברתיים, אני בכוונה לא מתכוון לפתור את בעיית העוני, אז משקיעים הון עתק בשנה, הספר הזה מתייחס לסוגיה הזאת רק בשנת 84.
אז באמת בואו נתחיל קצת לדבר על מדינת ישראל, יש איזו תפיסה במדינה שאומרת שככל שנשקיע יותר בחינוך, כך מצב החינוך יוטב, ככל שנשקיע יותר בדיור ציבורי, כך מצב הדיור הציבורי, היכולת למצוא בית, ככה היא תהיה יותר טובה וכולנו נתקדם קדימה. אבל מורי מציע תיאוריה קצת שונה, שאנחנו נתקדם לאחור, שבעצם המצב יהיה יותר גרוע.
קודם כל, מורי מקפיד להגיד שהספר הזה הוא בעצם רק שיקוף. הוא לא מציע שום דבר, הוא משקף ומנתח. והוא לפני שהוא מציע, רק הספרים הבאים שלו הם ספרים שמציעים אלטרנטיבות. האחד המרכזי שלהם זה ספר על UBI, בעצם על Universal Basic Income, שזה הכנסה אחידה לכולם במקום מה שיש היום. אבל זה לא הנושא של הספר הזה. הנושא של הספר הזה הוא שיקוף תמונת מצב של השפעה של מדיניות ציבורית על החברה. מה שטענת שמדינת ישראל אנחנו מתייחסים בצורה די בלי, לא פרופורציונלית לתשומות שאנחנו שמים. זאת אומרת, אנחנו חושבים שאם אתה שם הרבה מאוד כסף על משהו, יהיה תוצר. זאת כמובן חשיבה מעוותת, כל איש עסקים יגיד לך את זה, שהוא רוצה להוציא כמה שיותר תפוקות מתוך כל שקל שהוא שם, ולא בטוח שאם תשפוך הרבה מאוד כסף, התפוקות יהיה בהתאמה. לפעמים להפך, התועלת השולית הפוחתת, ככל שאתה שם יותר כסף, התפוקות לרוב יורדות פר שקל.
אתה יכול להדגים את זה? מה זאת אומרת תועלת שולית פוחתת למי שלא מכיר כלכלה?
הדוגמה הכי טובה זה סביב עץ עם אנשים שכותפים תפוזים. בן אדם אחד שכותב תפוזים מעץ, הוא יכול לקטוף 10 תפוזים בשעה לצורך העניין. שני אנשים יכולים לקטוף 20 תפוזים בשעה. שלושה אנשים יכולים לקטוף רק 25, כי אין מקום סביב העץ בשביל יותר משני אנשים. אז זה ששמת שלושה אנשים לא מייצר את אותה תפוקה. גם בכסף, שהממשלה דוחפת כסף, לא תמיד מייצר את התפוקות שאנחנו מצפים שכסף יעשה. כי השאלה היא איך מנצלים את הכסף, מה מערכת התמריצים, זאת המילה החשובה ביותר פה, גם בספר צ'רלס מורי וגם באופן עקרוני, איזה תמריצים כסף מייצר. ואנחנו מבינים שכסף שמגיע מלמעלה מייצר תמריצים מאוד מאוד שונים ממה שתכננו. הדוגמה הכי טובה לזה זה מילטון פרידמן בספר שלו החופש לבחור, שיצא אי שם בשנות ה-60 או ה-70, מביא טבלה מאוד מעניינת על איך אני מנהל כסף שאני הרווחתי, ואיך אני מנהל כסף של אחרים, ובאמצע איך אני מנהל לעצמי. כסף שקיבלתי מאחרים, ואיך אני מנהל כסף שלי לאחרים. ויחס כמה תשומות מול תפוקות.
הדוגמה הכי הזויה לגבי זה, זה שהדרך שכלכלן יבחר להביא מתנה שהוא מתארח אצל חברים שלו, זה הוא פשוט יביא כסף, כי הוא יגיד, זה השימוש הכי יעיל בכסף.
כן, החברה גם למדה את זה בזמן הזה, בינתיים החתונות, המביא כסף.
כן, ובעצם בחברה שלנו מקובל להביא בקבוק יין, בונבוניירה, להביא זה סלט ביתי, אבל בעצם העלות של היין, זה לא בטוח היין בכלל שהמערכים היו שמחים לקבל, סתם בזבזת כסף. או אתה קונה סתם יין משובח, ובכלל המערכים לא אוהבים יין משובח, הם מתסתפקים גם ביין לא משובח. בעצם הדרך הכי יעילה לכאורה זה להעביר כסף מיד ליד. אחד הדברים של צ'רלס מורי בא ונותן לנו זה בעצם לשנות את עולם המונחים שאנחנו משתמשים בו בשביל לנתח סוגיות. ובהקדמה שכתב אורי רדלר, הוא אומר ש בדרך כלל ספר לא משנה את הדעות, אלא את השיח באותו תחום עליו נכתב הספר. ושמתקדמים לאחור, שינה את עולם המונחים בו מתקיים הדיון. אתה יכול לבאר מה הכוונה, איזה עולם מונחים מורי הביא לנו לתוך הדיון הכלכלי לגבי הדיון של איך מטפלים בבעיות רווחה?
אז קודם כל, מורי מציע אלטרנטיבה. וזה הדבר הכי חשוב בכל עולם הרעיונות, ולפעמים קל מאוד לבקר ולהגיד שמשהו לא טוב. אבל מורי פה לא רק אומר, יש לי איזה הנחת יסוד שזה דפוק ואני מנסה לעצוף את זה בהרבה מילים, אלא הוא מוכיח בצורה שיטתית, והספר כתוב בצורה מאוד 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 שיטתית ומסודרת, ואומר, תראו, זה תמונת המצב לפני, אלה המהלכים שבוצעו, זה תמונת המצב אחרי, ואלה המסקנות והלקחים, כמעט בלי ביוס, בלי איזה נטייה אישית שלו ביחס למציאות. מה שהוא עושה, אז הוא בעצם אומר, תראו חברים, לא רק שכל הנחות היסוד שלכם מוטעות, אלא הנה גם למה הן מוטעות, והנה אלטרנטיבה להנחות היסוד, וזה עושה לקראת סוף הספר.
כן, הוא בעצם פותח בשנות ה-50, והוא מתאר שם את מצב העוני. ומה הוא מוצא? מתוך העיתונים של אותה תקופה, מתוך המגזינים של אותה תקופה, מתוך מגזין לייף, ומתוך שאר המקורות האקדמיים שיש לו. מה הוא מראה לנו לגבי שנות ה-50? מה הייתה הבעיה שבעצם רצו לפתור אותה בשנות ה-60 ובמדיניות של ה-Great Society של לינדון ג'ונסון?
צריך לזכור ששנות ה-50 מגיעות על רקע של מלחמת העולם השנייה, ועל הרקע של המשבר הגדול של 29 וכל מה שקרה בין לבין. בעצם הכלכלה האמריקאית שהייתה מוצלחת מאוד עד שנת 29, קרסה לתוך תהום בנפילה הגדולה של 1929, ומשם המאמצים אדירים של הממשלה, בעיקר של FDR, של הנשיא פרנקלין רוזוולט, שהשקיע מאמצים אדירים בעצם לדחוף כסף לתוך המערכת, על פי התפיסה של מנארד קיינס, של ג'ון מנארד קיינס. לא נרחיב בתפיסה הזאת, אבל התפיסה אומרת בעצם שאם הממשלה תדחוף כסף בצד הביקושים, אנשים יקנו יותר. תן כסף לאזרחים, הם יקנו, וזה ייצר מחזוריות של כסף.
בעצם הגישה של קיינס והגישה של רוזוולט הלך עליה, אחריה, היא גישה שאומרת שהממשלה בעצם צריכה לדאוג לעבודות. עבודות כלשהן, נגיד לבנות תשתיות, לבנות כבישים, לבנות בתי ספר, לבנות כל מיני תשתיות, והתשתיות האלה בעצם מספקו עבודה, ואז המצב רוח שהציבור נכנס אליו במצב כלכלי קשה, ייפטר, ולאט לאט השוק יבריא את עצמו, אבל בעזרת דחיפה מהמדינה.
כן, אז התפיסה הקנסיאנית בעצם בתקציר אומרת, אנחנו ניתן כסף לאזרחים בדרכים קלות כאלה או אחרות, הממשלה תעביר להם כסף, והם ישתמשו בכסף בשביל לצרוך, ומשם החברות והארגונים והתעשייה תרוויח מחדש. רק זה פשוט טכנית לא עבד, יש מחלוקת שלמה. התיאוריה הקנסיאנית בעצם אומרת שניתן כסף לאזרחים, האזרחים יקנו עם זה מוצרים, וככה התעשיינים והיצרנים והסוחרים ירוויחו כסף, וככה אפשר בעצם לנהל ולהנדס את הכלכלה על ידי הזרקה של כסף לצד הביקושים. מחלוקת גדולה עם הדבר הזה הוכיח את עצמו כהצליח. הנתונים שרואים בכלכלה האמריקאית היא שהכלכלה האמריקאית חזרה רק אחרי מלחמת העולם השנייה למצב שלה של לפני 29, ומחלוקת גדולה בין פרידריך הייק לבין ג'ון מנארד קיינס לגבי מה גרם להצלחה הזאת, או האסכולה הקיינסיאנית, וכנראה שעוד יהיה קשה מאוד להסביר מי ניצח שם, אבל בסוף ההשקעה האדירה של ארצות הברית במלחמה, והצורך באירופה והמדינה התעשיית היחידה, היא זאת שהצליחה להוציא את ארצות הברית במשבר הגדול, יצרה בעצם תקופה של סגסוג.
תקופה של סגסוג שנמשכה אל תוך שנות ה-50, פתאום סטנדרטים של חיים שאנשים לא הכירו מעולם, התחילו להיות, שיהיו רק לעשירים, התחילו להיות גם של מעמד הביניים. פתאום מכונות כביסה, פתאום מכוניות, פתאום בית פרטי וגינה וכלב, דברים שפעם רק עשירים מרשו לעצמם, פתאום גם מעמד הביניים קיבל. ואז מה?
כן, אבל מעמד הביניים שקיבל פוסט מלחמת העולם השנייה, קיבל את הרווחה החומרית מצד אחד, אבל עבד לו משהו אחר. ומה שעבד בארצות הברית זה האתוס. אנחנו צריכים לזכור שאומה, וזאת התפיסה השמרנית ביסודה, היא לא רק מדינה ואומה, היא לא רק המבנה הכלכלי והחומרי, אלא היא משהו הרבה יותר גדול. ב-1910 דוד של פרנקלין רוזוולט נשא נאום, שנקרא The New Nationalism, הלאומיות החדשה, שבעצם שם את האתוס הלאומי, אתוס חדש שנקרא פרוגרסיביות. עד אז, האתוס הלאומי, ויש עם תיאוריה שלמה בנושא הזה, היה בעצם ההליכה מערבה של ארצות הברית. אנחנו התחלנו במזרח והולכים מערבה, ויש אתוס של לפרוץ את השממה, להפריח אותה ולהגיע אל עבר היעד הנכסף של המערב ולהשתלט על כל היבשת החדשה הזאת. ומהצד השני זה להגיע לצמיחה הכלכלית ככל היותר. עכשיו, מלחמת האזרחים הייתה שינוי דרמטי של לייצר איזשהו שוויון בין כל האזרחים, ופוסט מלחמת האזרחים והצלחה הכלכלית המסוימת, האומה האמריקאית הגיעה לאיזשהו שבר. השבר הזה ב-1910 ענה עליו רוזוולט הדוד, ולא האחיין שנלחם מלחמת העולם השנייה, בנאום שצריך לאומיות חדשה, ולאומיות החדשה היא איזשהו צדק חיובי, שאנחנו צריכים לתת לאנשים לא רק את החירות השלילית כמו שהייק מגדיר אותה, שלא להפריע לאנשים, שזה האתוס האמריקאי בשורשו, אלא לעזור להם להצליח. כי את האתוס השלילי פתרנו במלחמת האזרחים, שנתנו לכולם שוויון זכויות.
נתנו לכולם שוויון זכויות? בעצם אנחנו מדברים פה על הקהילה השחורה. קהילה השחורה שניתן לה שוויון זכויות גם בצפון וגם בדרום, והיא בעצם מתפקדת הרבה פחות טוב. מגיעה לביצועים די גרועים בשנות ה-50, ביצועים לא כל כך מסביע רצון, הם לא מגיעים לאותם הישגים של האוכלוסייה הלבנה, וזה משהו שאנחנו רואים כבעיה, זה מה שאנחנו רוצים לתקן, אולי כאן כמו בישראל. אנחנו רואים את העלייה מאתיופיה, ואנחנו אומרים מה אפשר לעשות כדי לעזור להם. אנחנו מאוד רוצים שהם יגיעו לאותם הישגים שהגיעו אליהם העולים מפולין ומגרמניה וממרוקו.
כן, אתה נכנס פה לסוגיה מורכבת שצ'ארלס מארי כתב עליו ספר אחר, שנקרא The Bell Curve, שהוא משווה בין גנטיקה ואינטליגנציה. וזה נושא שצ'ארלס מיורי וההגות שלו התפוצצה לחלוטין בעולם האמריקאי, אבל הוא מוכיח אמפירית שיש מתאם בין גנטיקה לבין אינטליגנציה. אנחנו לא ניכנס פה לפרטים, אבל זה קשור למה שאנחנו מדברים עליו. בסוף, ההצלחה של האוכלוסייה השחורה, המדד המטריאליסטי, החומרי שלה, הוא מדד שצ'ארלס מיורי חולק עליו. וזה בספר אחר של צ'ארלס מיורי, שנקרא The Pursuit, In Pursuit of Happiness and Good Government, המרדף אחרי ממשלה טובה ואושר. מה שהוא מביא זה, גם בספר הזה וגם בספר In Pursuit, זה מה ההצלחה של הקהילה השחורה. ואתה אומר שבמדדים כלכליים, האוכלוסייה השחורה לא הצליחה כמו האוכלוסייה הלבנה, וזה נכון. אבל השאלה היא, א', במדדים חברתיים, סוציולוגיים, כן? של חברה, מה החוסן של חברה, חברה השחורה לא הייתה הרבה מאחורי החברה הלבנה. וזה דבר מאוד משמעותי, של השאלה באיזה סרגל אתה מודד את ההצלחה. עכשיו, האם אפשר להתקדם בסרגל הכלכלי? התשובה היא בוודאי שכן, והשאלה היא כאן, איך מבלי לפגוע בהצלחה הכן חברתית של הקהילה השחורה?
איך אתה מנסה לראות אם חברה כלשהי מצליחה חברתית, לא מצליחה חברתית? כלומר, דולרים מאוד קל למדוד. כמה בעינם מרוויח, מהו שכר שמאפשר קיום בכבוד, לא מאפשר קיום בכבוד. שוב, אני גם נכנס פה קצת למושגים כמו כבוד, ודברים שהם קצת מאופלים. אבל איך מודדים את האושר של חברה, או את הלכידות של חברה, או את הדברים הטובים שקיימים בחברה האזרחית?
אז אנחנו מכירים את המהפכה הצרפתית עם שלושת הערכים, חירות, שוויון ואחווה. כולם יודעים לדבר על חירות, כולם יודעים לדבר על שוויון ועל המתח ביניהם, אבל אחווה מעט מאוד אנשים מודדים ומתייחסים אליו. אחווה נמדדת דבר ראשון בילודה. ילודה זה אומר שהאדם קם בבוקר, מקבל החלטה שהעתיד יהיה טוב, העתיד יהיה יותר טוב. יש משהו, יש אופטימיות לגבי מה שהולך להיות ולא מה שיש עכשיו. וכשאדם קם בבוקר, מקבל החלטה ללדת ילדים ולהשקיע את המאמצים שלו בלגדל אותם, ולהשקיע את המשאבים שלו בלטפח אותם, זה אומר שבן אדם מאמין בטוב שבעולם. זה ביטוי לאחווה. מדדים נוספים זה כמובן אחוזי נישואים, זאת אומרת מחויבות לקשר חברתי, מעורבות בקהילה, ביטוי לקשר חברתי, ועל גבי המדדים האלה יש קשר עם מעגלים חברתיים נוספים, קשר עם ההורים, זה מדד מאוד מרכזי לאחווה. המעגלים הבאים זה כמובן המעגל של השלטון המקומי, שהוא מעגל מעל הקהילה, ומעל זה כמובן ההתייחסות לסוגיה הלאומית, שאלה מעגלים אנושיים שהאדם מגדיר את עצמו דרכם.
ואתה בעצם מנסה להגיד שהמדדים האלה היו תקינים בשנות ה-50 בקהילה השחורה, היו מדדים שאם היו מסתכלים עליהם, לא היו מגלים איזשהו רצון, או איזשהו צורך, או איזשהו, נקרא לזה, פאניקה, לבוא ולעשות תוכניות שישנו את החברה האמריקאית מיסודה.
אז צ'ארלס מיורי מתייחס לזה בספר שלו, מבוסס על דוח שכתב סנטור דמוקרטי ב-1965, שנקרא The Moynihan Report, או במילה המדויקת The Negro Report, דבר שאסור להגיד היום, אבל זה דוח שסנטור דמוקרטי כתב על ההשפעה של המדיניות הציבורית על הקהילה השחורה. והוא בעצם שם איזשהו מסמך שהיה מאוד 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 משמעותי באותה תקופה, על שימו לב, תמרור הזהרה, משהו קורה בקהילה השחורה. והמשהו הזה הוא בעיקר פירוט של המבנה הסוציולוגי, והוא מביא הוכחות לזה. וההוכחות המרכזיות זה קודם כל אחוזי ילודה, שתיים, זה מבנה משפחתי על כמה ילדים מחוץ למשפחה אם הם נולדים, המבנה השלישי זה קשר למערכת החינוך של ההורים, ומשם זה מתגלגל עוד מעגלים של פשיעה, בעיקר שגם צ'ארלס מירי מתייחס בספר הזה.
ונשמעת פה נימה ביקורתית מתוך הדברים שאתה אומר, כאילו מה כל כך מפריע שיוולד ילד לשני אנשים שרוצים להביא ילד לעולם, אבל הם לא נשואים, או מה כל כך מפריע שיוולד ילד למישהי באופן חד-הורי? היום אנחנו מכירים הרבה נשים שבוחרות מסיבות כאלה ואחרות להביא ילד לעולם, מתרומת זרע, מה הבעיה עם הדבר הזה?
כשאתה בוחן כל מקרה לגופו, אפשר לדבר על הבן אדם עצמו, אבל כשאתה מדבר על מגמות ועל עקרונות, אז יש מחקרים אמפיריים שמסתכלים על המציאות ומנסים להבין מה התוצרים של הדבר הזה. אז צ'ארלס מיו לקח את העיקרון הזה, לקח אותו לכיוון של ממשך הזמן בארצות הברית, וכתב ספר שנקרא Coming Apart. והוא מראה איך האוכלוסייה בארצות הברית היום גם הלבנה במצב הזה, והוא מראה בעצם איך האנושות בארצות הברית, לא האנושות, החברה הלבנה היום במרכז ארצות הברית בעיקר, היא חברה מפורקת ברמה ניהליסטית, זאת אומרת, האדם דואג לעצמו, אם האדם לא מתחתן, לא מתחייב, הגבר נשאר גבר מאוד מאוד אגואיסטי, האישה, אם היא יולדת ילדים, היא במצב של עוני מתמיד, כי הזוגיות היא בסוף איזשהו מבנה משפחתי, ששומר על הצד הכלכלי ועל הצד היציבי של החיים. הנגזרת האחרונה של זה אבל, היא כמובן על החברה בכללותה, כשאחוזי הילודה נמוכים, אין לך אמון בעתיד, אז יש קשר בין שני הדברים האלה, אתה מקים משפחה, יולד ילד, לא מתוך אמונה בעתיד, מתוך איזשהו רצון עצמי שלך עכשיו, אז אתה רואה איך החברה מגיעה למצב שהיא בעצם לא מאמינה יותר בעתיד. אפשר לראות את אירופה היום, ובעצם כמעט את רוב האנושות היום שנמצאת במצב הזה. יש קשר בין המבנה המשפחתי למבנה הקהילתי ולמבנה הלאומי. מי שנוגע בזה בצורה עמוקה מאוד זה דיוויד גולדמן בספר שלו ציוויליזציות גובעות, שהוא מסביר שכל האתוס הלאומי מתרסק לאור המשפחה.
מה הקשר בין המשפחה לבין האתוס הלאומי?
השלב הראשון זה המעבר של האדם מהיותו אדם פרטי להיותו אדם מחוץ לפרט. אפשר לקרוא לזה כללי, זה עדיין לא, אבל זה קודם כל אני לא אדם בדיד, אטום במרחב. אני בן אדם שיש לי מעגלים יותר גדולים שאני מחויב אליהם. הדבר שאנחנו כשמרנים אומרים כל הזמן זה שהאדם נמדד לא באמירות הגדולות אלא במעשים הקטנים. הבחירות היומיומיות שלנו. כשאדם קם בבוקר ויש לו מחויבות לאישה ולילדים ולהורים שלו, שזה עבר, הווה, עתיד, כן? יש לו, הוא בונה את האישיות שלו בצורה ארוכת טווח שהיא חייבת משהו למישהו. ותהליך קבלת ההחלטות שלו הוא הרבה יותר רחב. אבל כשאדם חי כאטום, כבודד בחברה, אז הוא לא ישקיע לא באשתו, לא בילדים שלו, כי היא לא אשתו, כי איזשהו משהו מזדמן. הילדים שלו יש לו אפס מחויבות כלפיהם, ואז הוא מתרגל לחיות כאטום. הנגזרת היא בוודאי שהוא אטום גם ביחס לחברה הכללית, בוודאי ביחס למדינה, ואין עתיד למדינה באותו רגע.
בפרק הראשון של הפודקאסט שלנו, גדי טאוב אמר שבעצם זה שאתה מביא ילדים, זה מבטל את היכולת שלך להתאבד. בעצם תמיד יכול להיות לך עם רע מדי בחיים, איזשהו כיסא מפלט שנקרא התאבדות, אבל ברגע שהבאת הילדים לעולם, זה כבר לא באמת אפשרי, כי הם מסתכלים עליך, אם תתאבד, הם מסתכלו עליך לאורך כל החיים שלהם, בתור, הוא לא באמת אהב אותנו, הוא לא באמת אכפת לו מאיתנו, ולכן הוא התאבד. הורה אמיתי, הורה טוב, לא, אפילו אם רע לו מאוד בחיים, הוא לא משאיר ילדים יתומים, ומתאבד וגורם להם לרגשות האלה. וזה בעצם אחד הדברים שאפילו ברמה הזאת מראים על מחויבות לדור הבא.
אז מה שאמרת עכשיו נכון מאוד, בעצם אפשר לסכם את זה בקצרה, כל האסונות הגדולים האלה ברמה החברתית שקוראים לאנושות, הם נגזרת של התערבות המדינה בחברה. או בקצרה, הנזק האדיר של מדינת הרווחה.
אז על איזה תפיסות של טבע האדם היו מבוססות הרפורמות האלה של שנות ה-60? איך הם מדמיינות את האדם? מה הם חשבו שהאדם הוא?
קודם כל, הם הניחו שהאדם הוא מטריה. הוא חומר, מה שמעניין אותו זה קודם כל הצד החומרי. זו תפיסה מרקסיסטית מאוד, שאומרת שהאדם, מה שמעניין אותו בלבד, זה רק האוכל וההישגים החומריים שלו, ואז צריך לתת מענה לאתגרים החומריים שלו. וזה חוסר הבנה טוטלית של דבר האדם, שהוא קודם כל אחד, מעניין אותו משמעות, מעניין אותו עושר, שזה דברים שיש להם זיקה לחומר, אבל בוודאי ובוודאי שלא קשורים רק לחומר.
ובמה זה שונה מהתפיסת טבע אדם של הכרזת העצמאות האמריקאית, שדיברה על המרדף אחר האושר, עבור, דיברה על זכויות, זכות הקניין, ככזאת שהיא זכות מאוד מרכזית בדמוקרטיה המודרנית?
הנחת היסוד של מי שמקדם את מדינת הרווחה, הוא טוען בסוף שאם יש קו מסוים, נקודה מסוימת של שפע חומרי, אז זה מביא את האדם לאושר. והתפיסה של the pursuit of happiness, של המרדף אחרי האושר, של הליברליזם האמריקאי, בסדר, של אדם סמית במקביל בסקוטלנד, אבל התפיסה השמרנית שאומרת, חברים, טבע האדם צריך אתגרים, צריך לקבל, להגיע לאושר אחרי מאמץ, שהאושר שלו מוצדק. זה עוד פעם הספר של צ'ארלס מיורי, שהוא כותב אותו ב-In Pursuit, שם הוא פורס את זה בצורה מאוד מאוד מסודרת, אם תשאל את צ'ארלס מיורי, הוא אומר, חברים, זה הספר הכי חשוב שלי, אנחנו בעזרת השם נתרגם את זה גם בשיבולת יום אחד, אבל הנחת היסוד לגבי טבע האדם היא החשובה ביותר בכל מדיניות ציבורית. האם האדם מגיב למה שאנחנו עושים? והתשובה היא בוודאי שכן. וההוכחה של צ'ארלס מיורי בספר הזה, הוא שימו לב, אדם שנותן לו כסף, הוא יגיב לזה ולרוב בצורה שלילית ממה שאתה מצפה.
האמת היא כל התפיסה הזאת, המרקסיסטית נקרא לה, מאוד מזכירה לי את הפירמידה של מסלו, שבעצם אומרת, ברגע שיהיה לאדם אוכל, ברגע שיהיה לאדם מחסה, ברגע שיהיה לו ביגוד, רק אז הוא יוכל להגיע למימוש עצמי, וזאת לעומת התפיסה נקרא לזה של ויקטור פרנקל, שהוא אומר, גם באושוויץ, האסיר באושוויץ יכול, בתוך הרעב, בתוך הסכנה לגוף שלי, אני יכול למצוא איזושהי משמעות בלדאוג לחבר, בלדאוג לעצמי, בלחשוב על העתיד, בלחשוב על העם שלי, בלחשוב על אלוהים, וזה ממש מנוגד.
כן, אבל כמובן שיש הרבה אמת גם במסלו, אבל האמת היא הרבה יותר מורכבת. יש בה את האלמנט של ויקטור פרנקל, הלוגותרפיה, התפיסה שהמשמעות מניעה את האדם, וזה נכון, ויש בוודאי את הצד החומרי, והאדם הוא מורכב הרבה יותר ממה שאנחנו יכולים להעריך ולנתח. ולכן צריך לתת לאדם לקבל את הבחירות שלו, ולהתערב כמה שפחות, בוודאי ברמת יצירת תמריצים מעוותים, בוודאי בכל מה שקשור למבנים החברתיים שאנושות בנתה במשך כל כך הרבה שנים, והתגלו כיעילים ועובדים.
אז מה בעצם מדינת הרווחה נתנה, ומה היו התוצאות? כלומר, באיזה בעיות היא ניסתה לטפל, ומה היו התוצאות, הבלתי צפויות נקרא לזה, שהמדיניות הזאת גרמה?
אז מדינת הרווחה האמריקאית, פה אנחנו מתייחסים, בשנות ה-60 וה-70 של המאה הקודמת בארצות הברית, ובעיקר בהתייחסות לקהילה השחורה. אז קודם כל, מה שהמדינה נתנה, זה כמעט דבר אחד בלבד, זה כסף או שווה כסף. העבירה לאדם, או למשפחה, בעיקר לנשים, כסף, וציפתה מזה שהמצב ישתפר. הדבר השני זה שווה כסף, מה שנקרא עם food stamps, במעגלים של מזון.
בוא ננסה רגע לדמיין את המצב לפני ההתערבות של המדינה. זאת אומרת, יש לנו איזה זוג צעיר, שאני אומר זוג צעיר, הכוונה היא לא זוג כמו אצלנו צעיר בן 20 פלוס שהוא באמצע תואר, אלא זוג באמת צעיר בן 17, בן 18, בגילאים האלה, ובמצב לפני מדינת הרווחה, הבעל היה צריך לחשוב אם הוא הולך לעבוד או לא הולך לעבוד, מה היו האלטרנטיבות שלו? רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
שוק העבודה פוסט מלחמת העולם השנייה בארצות הברית היה בביקוש מלא. היה ביקוש להמון המון עבודה, המון ידיים עובדות. הנשים נכנסו במלחמת העולם השנייה לעבודה ולכן הם נשארו לעבוד אחרי זה. כמות הידיים עובדות הייתה גבוהה מאוד, והייצור שהיה צריך לייצר, תזכרו תוכנית מרשל, גם באירופה וגם ביפן, ארצות הברית העבירה המון המון מוצרים, וכי הייתה כמעט היצרנית היחידה בעולם באותה תקופה, עד שאירופה התיישרה באמצע שנות ה-50, תחילת שנות ה-60. זאת אומרת שבארצות הברית היה ביקוש אדיר לידיים עובדות. היה אפשר לעבוד. היו הזדמנויות. זה דרש יותר ידע, וזה אתגר אחד לקהילה השחורה, יותר השכלה, ידיעת קרוא וכתוב, תהליכים שהחברה השחורה הייתה בתהליך של הגעה למקום הזה, אבל האופק היה אופטימי, כי יש עלייה משמעותית באחוזי העבודה, בהשתתפות בכוח העבודה גם בקהילה השחורה, גם בגברים וגם בנשים, שנפסקה באופן מאוד מאוד פלאי, ברגע שהמדינה התחילה להעביר כסף, והתחילה לתמרץ את הקהילה השחורה בעיקר, ללכת ללמוד מקצוע.
אבל לפני שאנחנו באים ואומרים מה מדינת הרווחה עשתה, מה היה המצב לפני מדינת הרווחה? בעצם אדם שהביא ילד לעולם, אדם נגיד נקרא לזה בן 18, אשתו בת 17, הם במקרה בטעות הביאו ילד, ועכשיו הם החליטו לא לעשות הפלה, מה האלטרנטיב? הוא יכול לא לעבוד? לפני מדינת הרווחה? יש דבר כזה?
לא הייתה אפשרות כזאת, הייתה אבטלה מאופן טבעי שאנשים שלא עבדו כי לא יכלו לעבוד. אבל השאלה, אנשים שלא רצו לעבוד, היא לא הייתה את האופציה הזאת. צריך לזכור את המבנה של מערכת הרווחה או הטיפול באנשים הנכשלים בחברה לפני מדינת הרווחה. היה דבר כזה. הדמיון שמדינת הרווחה הצילה את העניים זה קשקוש. אנחנו צריכים להבין שמי שטיפל בעניים בחברה הייתה הקהילה. כשאדם קם בבוקר, פותח את הדלת, הוא רואה שכן. כשאתה רואה את השכן, אתה בודק מה המצב שלו. אם אתה מרגיש אחריות כלפי השכן שלך, אתה ניגש אליו ומתחיל לעזור לו. אם אתה לא מרגיש אחריות, אתה לא תעזור לו בחיים. האדם הפרטי קודם כל היה אחראי גם למצב שלו. האדם קם בבוקר, מסתכל על ילד שלו, ומרגע יש לי מחויבות להביא לו כסף. יש לי שתי אפשרויות להביא כסף. או לעבוד קשה, או לקבץ נדבות מאנשים שמכירים אותי. ואנשים שמכירים אותי, קשה לי לשקר להם.
וזה המצב לפני מדינת הרווחה. האמת, אני אספר ככה סיפור אישי. אני ליוויתי משפחות בארגון פעמונים, ומדי פעם אני כותב פוסטים בפייסבוק על התנהלות כלכלית נכונה וכו' וכו'. ניגש אליי שכן, חבר, שלא ידעתי שהוא במצב כלכלי קשה, והוא בא ואמר לי, תשמע, אני רואה שאתה מבין בנושא הזה, אולי תוכל לעזור לי, יש לי זה בעיה קטנה. כמובן, הבעיה הקטנה לא הייתה בעיה קטנה, הייתה בעיה מאוד גדולה, אבל כתוצאה מזה שאני ראיתי אותו יום-יום בבית כנסת, וכתוצאה מזה שאני מכיר את הקהילה סביבו, אני יכלתי ממש לעזור לו. ובאמת לאט לאט עזרתי לו באמצעות הלוואות, לא באמצעות צדקה חלילה, כי אני מאמין יותר שהלוואות ללא ריבית הם הדרך הנכונה לבוא ולעזור להקים מישהו על הרגליים, והצלחתי לעזור לו, והיום הוא החזיר לי את כל ההלוואות שנתתי לו, וגם המצב הכלכלי שלו מאוזן, גם עזרתי אחר כך למצוא לו עבודה. אבל אני חושב שמה שעזר לזה במיוחד זה הדינמיקה בינינו. הוא לא בא בדינמיקה של מגיע לי שתעזור לי, הוא בא בדחילו ורחימו. הוא ביקש ככה, אולי אני יכול ברוב טובי, אני קבעתי מתי אני אפגש, כמובן בהתאמה לצרכים שלו, אבל אני לא קיבלתי על זה כסף, אף אחד לא פיקח על המעשים שלי.
צריך לזכור שזה בדיוק מה שמדינת הרווחה מנסה למנוע. זאת אומרת, המושג היהודי שנקרא נהמה דקיסופה, לחם של בושה, מדינת הרווחה מנסה למנוע את הצורך של האדם לבוא לבקש עזרה. הוא צריך לקבל אותה כי מגיע לו. וזה ההבדל בין שיח של אחריות לשיח של זכויות. מדינת הרווחה מנסה למנוע מהאדם את הצורך לבקש עזרה. התפיסה המוסרית שאתה מציג כרגע, שצ'ארלס מיארי מנסה להציג אותה בצורה מאוד מאוד עדינה, כי הוא מנסה להיות מאוד אובייקטיבי פה, מציגה שצריך לקחת אחריות, והבושה היא מרכיב אנושי מאוד מאוד טבוע בטבע האדם, שגורם לאדם להתנהל בצורה אחראית הרבה יותר, מאשר אם זה מרכיב חיצוני לסיפור שאני צריך לבקש ממנו, זה פקיד שלא מכיר אותי.
או במילים אחרות, אני חושב שהוא היה אומר, בוא נשתמש בטבע האדם, שכולל גם בושה בלבקש לקבל כסף, ונשתמש בזה. נגיד בישראל, אנחנו רואים שלשכת הסעד, סעד מלשון לסעוד, מלשון משהו שקשור לבושה, הפך להיות למשרד הרווחה. והפך להיות לעובדות סוציאליות שפותחות לשקוט למיצוי זכויות. כלומר, יש לך זכות, לא ממומשת, תממש אותה, אנחנו נעזור לך עם כל הבירוקרטיה, העיקר שתקבל כמה שיותר כסף שמגיע לך, כי הוא שלך והוא מחכה לך במשרדי הביטוח הלאומי, ואם לא תיקח אותו, תהיה מסכן, עדיף לך לקחת אותו, ולא?
ולא אלטרנטיבה שהאמת כמעט ולא קיימת בישראל היום. זאת אומרת, אחד האתגרים הגדולים של קהילה שמרנית שמתעוררת עכשיו, זה להציע אלטרנטיבה פוזיטיבית. הספר הזה הוא חלק מהתהליך הזה, של לשקף לאן יכולה מדינת ישראל להגיע, ואנחנו צריכים להציע ולנסח אלטרנטיבות לאיך כן אנחנו רוצים לעשות רווחה. אנחנו בעבודה רצינית על הדבר הזה, של מודל של בעצם סיוע לחלשים בחברה בעזרת הקהילה. זה מודל שצריך לנסח אותו בצורה מדויקת, כי יש היום מבנה מאוד מסודר שקשה להרוס אותו, ואנחנו לא רוצים להרוס אותו, אבל כן צריך לייצר מערכת אלטרנטיבית שבאמת פותרת בצורה עמוקה יותר את הבעיות, מבלי לפגוע במערכת התמריצים הטבעית של האדם לקחת אחריות על המשפחה שלו, על הקהילה שלו ועל הילדים שלו.
אחד הדברים שמאוד הפתיע אותי בניתוח של מורי זה שהוא אומר שאם המדינה נותנת כסף למישהי שהיא חד הורית, היא בעצם מתמרצת מישהי להיות חד הורית, או בעצם מונעת את התמריץ השלילי שבלהגיע למצב כלכלי מאוד קשה וככה להימנע מלהיות אם חד-הורית. אבל באיזשהו מובן אנחנו רואים שככל שמדינת הרווחה עולה, ככה גם משום הפוריות של אנשים יורדת. אתה יכול להסביר את התופעה הזו?
הכלל הראשון בסטטיסטיקה זה שמתאם אינה סיבתיות. צריך להיכנס עכשיו לבדיוק על מה מדברים. אז בואו נספר מה קרה בדיוק במדינת הרווחה בארצות הברית. הייתה בעיה של נשים חד-הוריות בחברה השחורה בארצות הברית. בעיה ביחס לחברה הלבנה, אחוזי הנישואים היו נמוכים יותר, והיו יותר נשים חד-הוריות. הממשל בעיקר של לינדון ג'ונסון, רצה 64, זה שהחליף את ג'ון קנדי, רצה להציע לנשים חד-הוריות סיוע כלכלי, הציעו להם כסף, ואמרו בואו, אנחנו נעזור לכם נשים חד-הוריות יקרות, כי אנחנו חברה שרוצה לעזור לחלשים. אנשים חד-הוריות האלה כמובן לקחו את הכסף, וכטבע האדם הם לא נשארו חד-הוריות, יש להם חבר, יש להם בעל, יש להם מערכת יחסים בריאה ותקינה, כי זה מה שהם רוצות. הבעיה שהמחיר של לקבל בעל היה גבוה מדי, כי באו הפקידים של השלטון המרכזי, של מדינת הרווחה,
ואמרו... באה עובדת הסוציאלית, ומה היא אמרה?
אמרה להם, שלום, יש לכם בעל, אתם כבר לא חד-הוריות, או יש לכם חבר, אתם כבר לא חד-הוריות. הדינמיקה של הדבר הזה יצרה כמובן שהאישה הגיבה ואמרה, לבעל או לחבר, לך מפה, כדי שאני אמשיך לקבל את הכספים מהממשלה. אתה יותר יקר לי ברמה הכלכלית, מאשר שאתה יקר לי ברמה האישיותית.
כלומר, היא בעצם איבדה קצבה של נקרא לזה כמה אלפי שקלים, או כמה מאות דולרים, או לפעמים אלפי דולרים, בגלל זה שמישהו בא והיה איתה במערכת יחסים תקינה, טובה, לשניהם הייתה זוגיות נחמדה, לילד הייתה דמות אב סוף סוף, אחרי אולי לפעמים כמה חודשים או כמה שנים שלא הייתה לו דמות אב. לכאורה, המצב האידיאלי, אנחנו שמחים שיש פה דמות אב סוף סוף, שמחים שיש פה חבר לאימא והיא לא לבד. היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
כן, אתה שמח כי אתה רואה חברה, אבל ממשל לינדון הסתכל וראה מספרים ומתמטיקה, והוא ניסה לפתור בעיות של חד-הוריות ולא לפתור בעיות של משפחות עם זוג הורים. הנגזרת כמובן הייתה שכמות החד-הוריות גדלה באופן משמעותי, כי היה תמריץ כספי להיות חד-הורית. המשמעות כמובן היא שהרבה מאוד ילדים גדלו בלי אבא בבית, והנגזרת האחרונה של זה הייתה רמת הפשיעה בשנות ה-80 בארצות הברית בקהילה השחורה. הילדים גדלו בלי אבא בבית, בלי מודל הורי, הם חיפשו דמות אב, והם מצאו אותה בשתי אפשרויות, או בצבא, או בכנופיות. ומי שמכיר את הסרטים של שנות ה-80 וה-90, מכיר את הכנופיות הורי, בעיקר בקהילות השחורות, את הגנגס, שמה שהנערים מצאו שם זה את דמות האב.
בהקדמה בעצם מרי אומר שהוא מנסה לענות על השאלה, כיצד ניתן להקל על הסבל של מי שאינם יכולים לעבוד, מבלי להגדיל את המספר של אלה שלא רוצים לעבוד. מה המודל שהוא מציע בסופו של דבר?
בספר הזה הוא לא כל כך מציע מודל, הוא כן מתייחס לקהילה כהנחת יסוד, הוא מתפתח אבולוציונית להציע את המוצג שנקרא UBI, Universal Basic Income, שזה אומר שהממשלה תיתן לכל אדם באשר הוא אדם מעל גיל 18 X כסף. התנאי שלו לתוכנית הזאת היא ביטול כל שאר התוכניות. יש פה איזושהי S בעצם שהוא מכניס, שהוא אומר תבטלו הכל ותכניסו את זה. בוויכוח שלי איתו, הייתי אצלו, זכיתי להיות אצלו בבית ולדבר איתו על הנושאים האלה, והוא מודה בפה מלא שכנראה שלא יבטלו את התוכניות, וכנראה שלא יעשו את ה-Universal Basic Income, או שיעשו את ה-Basic Income עם שאר התוכניות. המשמעות אבל ברמת המדינה היא אחרת לחלוטין. אנחנו מכירים היום את החוב הלאומי האדיר של ארצות הברית. מי שטוען שארצות הברית היום היא לא מדינת רווחה, לא יודע במה מדובר. שליש מהתקציב הממשלתי של ארצות הברית, היום הפדרלי, מושקע בפערים חברתיים, ואני מדגיש פערים חברתיים ולא עוני, בטיפול בהם בצורה זאת או אחרת. וזה סכום מטורף שמכניס את ארצות הברית לגרעון.
אז סתם בוא רגע נסבר את האוזן של המאזינים, וננסה להסביר כמה המצב של היום שונה מ-1950. ב-1950, אם תקציב הבריאות היה נגיד שקל, אז ב-1980 הוא היה 6 שקלים. תקציב הרווחה, אם הוא היה שקל, הוא היה 24 שקלים ב-1980. תקציב הדיור, פי 129, זאת אומרת שאם בשנות ה-50 השקיעו דולר לדיור ציבורי, בשנת 1980 השקיעו 129 דולר. וכמובן שהמספרים האלה אפשר להכפיל אותם במיליונים ומיליארדים, ולראות את השינוי שקרה לחברה. איך ניתן בכלל לגלגל את הדבר הזה לאחור באיזושהי דרך?
התשובה השמרנית שלי היא צריך מנהיגות טובה שתעשה את זה, התשובה הריאליסטית שלי היא שצריך משבר גדול. אבל אני מקווה...
הנה, ואנחנו בעיצומו של משבר גדול.
אני מקווה מאוד שאנחנו נצליח לייצר התחלה של שינויים משמעותיים במבנה החברתי, בעיקר המדיניות הציבורית שלנו במדינת ישראל בעזרת המשבר הזה, אבל פתרון שמגיע בעזרת משבר הוא לרוב לא פתרון טוב. אני מאמין בשינוי שיח, אני מאמין בשינוי מעמוק של תפיסה, ובעקבות זה שינוי מדיניות, ולא בלנצל משבר ולהפיל הכל, אבל כנראה שגם זו דרך.
מעבר לשינויים החברתיים, אני חושב שרובנו מאוד מאוד רגישים לתחום הזה של חינוך. אנחנו רוצים לראות את הילדים שלנו, את הבני דודים, את האחיינים הקטנים, מחונכים, מקבלים חינוך טוב, מקבלים אווירה טובה בבית הספר. ואחד הדברים המעניינים שמרי מתייחס אליהם, זה בעצם אותו דוח מוינהן מ-1967, והוא אומר, כמובן שבדרום ארצות הברית השחורים היו מאחור, כי הייתה שם איזו יד מכוונת שרצתה לשמור אותם שונים, נפרדים, מי שמכיר את פסק דין בראון המפורסם. אבל הוא אומר שבניו יורק, שאין לה מתחרים בהוצאה על חינוך ציבורי, התלמידים השחורים בכיתה י' ב' מפגינים ביצועים של ילד בכיתה ו' במתמטיקה. מה הסיבה לזה שיש פערים כל כך גדולים? מה הייתה ההשפעה של מדינת הרווחה על החינוך?
מדינת הרווחה היא כמובן תפיסה פילוסופית. היא תפיסה שלא מאמינה באחריות של האדם על חייו, אלא דווקא בשיח של זכויות. יש לזה משמעות בפשיעה, יש לזה משמעות בחינוך, יש לזה משמעות בכל רבדי החיים שאנחנו מכירים כחברה, לאו דווקא כמדינה. ושיח הזכויות הזה משפיע על קהילות שהן הכי entitled, הכי בעלי זכויות בארצות הברית, והקהילה השחורה היא אחת מהחזקות שבהן התחום הזה. וצריך להיזכר מקרה של הקהילה השחורה הוא רק סנונית. המצב של הקהילה הלבנה במרכז ארצות הברית היום הוא כמו של הקהילה השחורה לפני 50 שנה.
כן, הם קיבלו את הכינוי ה-white trash.
ה-white trash לפחות היה לו מבנה חברתי מסוים עד לפני 25-30 שנה. אבל בספר שיצא ב-2012 של צ'ארלס מארי, הוא מוכיח שהמצב של הילודה ומבנה המשפחתי והקהילתי במרכז ארצות הברית מפורק לחלוטין. הוא כבר לא מה שהיה פעם, שהם היו נוצרים, והייתה להם מבנה קהילתי ומשפחתי חזק מאוד, היום זה כבר לא המצב. זאת אומרת, היום זה כבר לא רק הקהילה השחורה. המצב חמור מאוד מאוד במבנה החברתי בארצות הברית, בעיקר במרכז ארצות הברית. יש את הסופר זיפ קוד, שזה אזורי הצלחה פנומנלית שמתרכזים באזורים מסוימים, בוגרי ה-Ivy League Schools, הרווארד וייל, האוניברסיטאות הבכירות ביותר בארצות הברית, שנפלטי המקומות הגרועים במרכז ארצות הברית, מתרכזים ביחד והולכים לגור ביחד, והם חיים שמרנים לחלוטין. הדוגמה היא כך את ג'ון, שגדל בפישטאון, שזה עיירה של דייגים, או עיירה של קורי פחם, וההורים שלו אומרים לו, אתה ילד חכם, אתה מוצלח, לך להרווארד. והילד בגיל 18 עוזב את פישטאון, והולך ללמוד בהרווארד, ובהרווארד הוא פוגש ילדה אחרת מפישטאון בי. מעיר אחרת של דייגים או קורא פחם, והם שניהם חכמים, שניהם מוצלחים, שניהם לומדים תואר מוצלח מאוד, והולכים ומתחתנים. ובגיל 25 הם מקימים משפחה, והם לא חוזרים לגור בפישטאון, אלא הולכים לגור בעיר אחרת, פרברי ניו יורק, פרברי וושינגטון, פרברי סיאטל, פרברי סן פרנסיסקו, ומקימים משפחה. ומי שנשאר בפישטאון זה הלא מוצלחים, מי שנשאר בפישטאון זה אלה שלא סיימו את התיכון, והעניים והלא חכמים.
האמת היא, זה משהו שאנחנו כמעט לא מכירים מישראל. בארצות הברית, אנשים בשביל עבודה טובה יעברו מקוסט טו קוסט, מלוס אנג'לס לניו יורק ולכל מקום אחר, וזה משהו שהוא מאוד מקובל, שרואים את המשפחה רק ב-Thanksgiving ובקריסמס ובכל מיני חגים כאלה ואחרים וב-4th of July, ושאר הזמן לא גרים ליד ההורים, אין תמיכה בין דורית, ובכלל נראה מבנה משפחתי מאוד מפורק. אפילו החברים שלי באמריקה שאני מדבר איתם, וזה נראה להם נורמלי, ולי זה נראה הכי לא נורמלי.
אתה חוזר לדיון על האחווה. עכשיו, האם אפשר לשנות את זה? זאת אומרת, האם אפשר ליצור מבנה חברתי שמבוסס על קהילה, על משפחה גרעינית? האם אנחנו רוצים לחזור לכאורה לעבר? התשובה היא קשה. זאת אומרת, הגלובליזציה, היכולת של האנשים הניידים להתנייד בעולם, לא רק בתוך ארצות הברית, אלא בעולם כולו, מייצרת הזדמנות. ומה שדורש פה זה בעיקר בחירה. להשתייך למקום מסוים, להשתייך לקהילה מסוימת, להשתייך למה שידוע ב-somewheres, להיות איפשהו. לרוב, למי שיש ילדים, שייך לאנשהו, כי יש לו בית ספר, יציבות לילדים, המשפחה צריכה יציבות, הקהילה זה דורש מחויבות, וזאת סוגיה שהעולם הפוליטי, הפוסט-מודרני, היום שאנחנו חיים בו, נדרש אליה. בישראל זה קל, כי אנחנו מדינה קטנה. גם אם אתה גר בקריית שמונה, וההורים שלך באילת, אתה יכול לנסוע לבקר אותם פעם בחודש, וזה לא כזה יקר. בארצות הברית זה הרבה יותר מורכב. כמות ההגירה מישראל החוצה היא הרבה יותר נמוכה, ולכן האחווה במדינה היא יותר טובה, במצב הרבה יותר חיובי מאשר במדינות אחרות. אבל אנחנו צריכים להידרש לסוגיה הזאת, ועוד פעם, כמי שמנסה להתניע תפיסה שמרנית בחברה הכללית, ולאו דווקא בקהילה סביב בית כנסת, אלא בחברה הכללית, זאת סוגיה שצריך להתמצא לה פתרון מורכב.
אז יבוא המאזין הישראלי הרגיל החילוני, ויגיד, עמיעד כהן, אתה גר ביישוב קהילתי שנקרא אלי, ואתה בכלל עם כיפה על הראש, וברור לך מאוד שיש קהילה ויש בית כנסת, ויש איזשהו מין מבנה קהילתי שמרוכז סביב מוסדות דת כאלה ואחרים, ובכלל גם ביהודה ושומרון יש כאלה שיגידו, יש אולטרה מדינת רווחה, יש אולטרה קהילה, ואתה בא ואומר, הנה, בוא ניתן קהילה לכולם, אבל קהילות לא נבנות סתם. באופן כללי אפשר לומר גם שכשאנשים, ככל שהם גרים ביישוב יותר גדול, בעיר, יש להם פחות קהילה. ככה תכנון והבנייה גם רצה שזה יהיה. או סליחה, הוא לא רצה שזה להרוס את הקהילות העירוניות, אבל היום אין קהילות עירוניות. יש את מקומות בתי הספר במקום אחד, מקומות הבילוי במקום שני, מקומות התעשייה במקום שלישי, והמשרדים במקום רביעי. ובעצם יוצא שכשאני יורד מהבניין מגורים שבו אני גר, אפילו אם הוא רק 4 קומות, תמיד אני פוגש לידי ברחוב, אני לא פוגש, אני ישר נכנס לרכב ונוסע לי למקום שאני צריך לנסוע עליו, אבל אני לא פוגש את השכן ברחוב, לא תיבנה ככה קהילה לעולם. מה אתה מציע?
כן, אז קודם כל, אני לא מהנדס חברתי, ולכן אני לא יכול לבנות לאף אחד קהילה. מה שכן אפשר לעשות זה לאפשר. מערכת התמריצים שהמדינה יוצרת היום היא אנטי-קהילה. זאת אומרת, מה מחבר אנשים ביחד? אז מדינת ישראל היא מדינה שקל ליחסית לבנות בקהילה, כי בסוף יש לרובנו ילדים, בממוצע 3 ילדים למשפחה, ואנחנו חיים במקום אחד עם הילדים, לממוצע של 20 שנה. עכשיו, כשאתה נמצא בממוצע ב-20 שנה עם הילדים שלך במקום אחד, יש מוסד שהוא מאחד את כל המבנה החברתי מסביבך, שנקרא בית ספר. בתי הספר היום נבנים מלמעלה למטה. מדינת ישראל שולחת מנהל, שינהל בית ספר, שהמדינה מכריחה איך הוא ייראה, מה הולך לקרות שם. הטענה שלי היא טענה פשוטה. השלב הראשון בלאפשר לאנשים לבחור ליצור קהילה, היא לאפשר להם לבחור את המרכז הקהילתי שלהם. המרכז הקהילתי הכי פשוט היום לאפשר, זה בית ספר. תן לחבורה של אנשים את האפשרות, על ידי שיטת ואוצ'רים, על ידי מימון עצמי, זה כבר לא משנה הפרקטיקה בנושא הזה, אבל יש פתרונות קיימים בעולם, שיבנו את הקהילה. שיבחרו מה מאחד את האנשים האלה, סביב מה הם מסתובבים, מה גורם לילדים שלהם להיפגש כל יום אחד עם השני, ולהם להיפגש אחד עם השני סביב אמצעים אחרים. מה שחברה למתנסים הייתה אמורה לעשות בזה שהיא צורה, והפכה להיות גם גורם של טופ דאון, צריך לאפשר יצירה של דברים בוטם אפ.
אבל אז הם יריבו. כשבאים הורים והם צריכים להחליט על איזושהי תפיסה חינוכית בבית ספר, אז יש הורה שיגיד אני רוצה יותר מונטסורי, ויש הורה שאני רוצה יותר פרוגרסיבי, ויש הורה שיפחד מהדתה, ויש הורה שירצה דווקא ללמוד, שהילד שלו ילמד הרבה תנך. ואז אותה קהילה נחמדה שאתה מתאר פה, היא בעצם תתחיל לריב אחד עם השני, במקום לבנות קהילה נחמדה וטובה שמחייכת אחד לשני, הם יעקצו אחד את השני.
אני מאמין בקונפליקטים. מריבות זה דבר טוב. מריבות זה ברור. מרבות זה אומר שיש לי דעה לך, יש דעה, ואנחנו צריכים למצוא את המיצוע באמצע. היתרון האדיר של מריבות בין אישיות, היא שאני מחר צריך לקום בבוקר מולך עוד פעם, ולזרוק לידך את הזבל, ולאסוף את הקקי של הכלב שלך, או דברים שקורים ביום יום של אנשים. וגם לעזור לך. מחר יש לך, הילדים שלך הולכים נעליים קרועות, אני מסתכל ורואה אותם, ויודע שזה אחריות שלי לעזור להם, כי יש מושג שנקרא אמפתיה. הספר הכי מעניין שנכתב, ולצערי הרב עוד לא יצא בעברית, זה ספר של כלכלן, שכולנו מכירים אותו על שם אדם סמית, שכתב את הספר עושר העמים, וכולם מכירים את ההתייחסות שלו לכסף ולכלכלה בין עמים, ושוק חופשי ויחס בין ביקוש להיצע, אבל כמעט ולא מכירים את הספר הראשון שלו, שנקרא Theory of Moral Sentiment, תיאוריה של סנטימנט מוסרי. שהפתיחה של הספר מדברת על מושג שנקרא אמפתיה. הוא מסתכל על שני אנשים ורואה שאנשים רואים אחד את השני ואכפת להם. הם מגיבים, הם מתייחסים אחד לשני. וכשאתה תלך ברחוב ותראה ילד עם נעליים קרועות, יהיה אכפת לך. וזאת הנחת יסוד בכל הבנה של חברה שהיא גדולה ממדינה. כי לפקיד לא באמת אכפת. הפקיד בסוף הוא בן אדם שיש לו עבודה ותפקיד ואחריות, וזה יפה מאוד, אבל הוא לא רואה בן אדם מולו, הוא רואה מספר מולו. וכשאנחנו רוצים לבנות קהילה, אנחנו רוצים ליצור אחווה, שאחווה בנויה מהמון המון חוטים דקים שנשזרים בין אנשים בדינמיקות של הרבה מאוד סבבים. של היום אני עוזר לך ומחר אתה עוזר לי, היום אני בא לבת מצווה של הבת שלך, ואתה בא לחתונה ולהלוויה ולשבעה, יש דינמיקה חברתית מאוד מאוד מעניינת.
נראה כמו משהו מאוד כובל, כלומר נראה כמו משהו מאוד לא אינדיבידואלי. יבוא האדם מתל אביב, יגיד אני רוצה לחיות את החיים שלי לבד, לא רוצה את כל הרגשי הזה שאתה מכניס לי לתוך החיים, את כל הקהילה הזאת שפתאום אני בוחר לא לקנות נעליים חדשות לילד שלי, פתאום מחכה לי מין נעליים חדשות מחוץ לדלת, ומשפיל אותי בתור אבא, וגורם לי לכל מיני תסבוכת מוסרית כזאת. עזוב, תן לי חיות את חיי.
באופן אמפירי זה לא נכון. זאת אומרת, יש אנשים שיגידו את זה, אבל אני מאמין ורואה, זאת אומרת שרוב האנשים כן רוצים קשר בין אישי, רוב האנשים כן רוצים קהילה, יש קושי אדיר, ויש מערכת תמריצים שלילית להקים דברים כאלה. אבל אני חושב ש... ככל שהמדינה תצא מהחיים של האזרחים ברמה החברתית ותאפשר יצירה של קהילות, הדברים האלה ייווצרו באופן אוטומטי, תראה את הביקוש האדיר לגור בהרחבות של מושבים קהילתיים, שאם המחיר לא היה כל כך גבוה, אז זה היה קורה הרבה יותר.
או במילים אחרות, המחיר מעיד על הביקוש.
נכון, יש ביקוש מאוד מאוד גבוה לדברים האלה, ובתוך העיר, אם עוד פעם כמדינה אנחנו נשכיל לאפשר לאזרחים לבנות הקהילות שלהם, את כמה שטוב להם, את הדינמיקה שטובה לקהילה הזאת, אנחנו נבנה חברה בריאה יותר, עם אחווה גדולה יותר, זה יעשה יותר טוב לפרטים, זה יעשה יותר טוב לקהילות, ובוודאי ובוודאי שיעשה יותר טוב לרמת המדינה.
בוא נדבר רגע על אחת הבעיות שהיא חינוך. בעצם מרי מספר בספר, שאחרי יישום הרפורמות בחינוך, ניתנו פחות שיעורי בית, המורים פחדו מהתלמידים, והמחקר של הקונגרס סיכם את ממצאיו בציטוט הבא. כל דור של אמריקאים עלה על הוריו במידת השכלתו, אוריינותו והצלחתו הכלכלית. בפעם הראשונה בתולדות ארצנו, הכישורים ההשכלתיים של הדור הזה לא יעלו ולא ישתוו, ואפילו לא יתקרבו לאלה של דור הוריו. איך זה קרה? איך מדינת הרווחה אחראית להרס של החינוך?
טוב, אז אמפירית המשפט הזה לא היה מדויק כל כך. זאת אומרת, בסוף... נוצר מנעד גדול יותר ביחס לממוצע. זאת אומרת, יש הרבה מאוד אנשים שלא יודעים כלום, ויש הרבה מאוד אנשים שהם אינטלקטואלים וחכמים ומבריקים ועם ידע אדיר מהצד השני. הפעמון התרחב טיפה. עכשיו, איך זה קרה? זה שיח שבונה אנשים שלא לוקחים אחריות. זה שיח שכשאתה רוצה לייצר אווירה בכיתה, אז אין לך יכולת לדרוש, כי דרישה פירושה אדם אחראי על מעשיו, ואחראי על הבחירות שלו.
אתה יכול להדגים את הדבר הזה? כלומר, נגיד ילד כלשהו מפריע, אז מה, אסור להגיד שילד הזה מפריע? אסור להגיד שילד הזה אחראי?
בשיח הפוסט-מודרני, בשיח החינוכי שהתחיל בארצות הברית, כמובן, אנחנו הבעיה, אין ילדים רעים, מכירים את המושג הזה, יש רק ילדים שרע להם, אז יכול להיות שזה נכון, אבל כשאתה מנסה ללמד בכיתה, אז הילדים שרע להם בבית גורמים לזה שלהרבה ילדים אחרים יהיה גם רע. ואז המושג שנקרא מצוינות, לא אפשרית כמעט. כשאנחנו רוצים לייצר הצלחה גבוהה מאוד בחינוך, צריך לאפשר גם מצוינות וגם סיוע לחלשים. יש מאמר שיצא באוניברסיטת תל אביב לפני זה שנתיים, שנקרא השוואה כלפי מטה בחינוך. השוויון גובר על המצוינות. עכשיו, אם אתה רוצה לייצר מצוינות, צריך סטנדרטים, צריך דרישות, צריך שאיפות, ויש במערכות החינוך האמריקאית, בעיקר הפרטיות, סטנדרטים גבוהים מאוד, והצלחה פנומנלית ביציאת ילדים ל-18 ברמה מאוד מאוד גבוהה.
ובישראל?
בישראל אנחנו בינוניים מאוד, ברמת הסוף כיתה י' ב'. אנחנו משלימים הרבה מאוד פערים אחרי הצבא. יש השלמת בגרויות, כישרון אישי ומאמץ, שומרת התמריצים הרבה יותר מסודרת, אבל...
וגם אין הפרעה בכיתה, פתאום אותו ילד שלא יכל לשבת כשהוא היה בן 16, שהיה לו הפרעות מפה ודודה חדשה, פתאום שם הוא לא מצייץ, הוא לא אומר את הדבר הכי קטן, ביואל גבע או בקידום או בכל
מקום. אתה חוזר למושג שנקרא תמריצים, תשאל את פרופסור אומן, זוכה פרס נובל, ישראל אומן, כלכלה זה מערכת של תמריצים. וכשיש לבן אדם, ברור לו, מה התמריץ? שזה להתקבל לתואר ב, ואנחנו המדינה עם הכי הרבה, או שניים, עם הכי הרבה תארים בעולם, 50% מהאוכלוסייה עם תואר ראשון. עכשיו, זה לא משנה אם זה תואר במדעי הדשא, או תואר משמעותי בהנדסה, אבל בסוף אנשים ישבו, למדו והתאמצו לעשות משהו בעולם האינטלקטואלי. זה אומר שיש את האפשרות, יש את הפוטנציאל.
אז מעבר לעולם האינטלקטואלי ולתפיסות ולשורשים שלהם, מה אתה מציע לעשות עם אותו ילד שמפריע בכיתה, עם אותה תפיסה? לאיזה תפיסה אנחנו נחזור?
אני לא מומחה לחינוך, אני לא באמת מבין במערכות חינוך, אבל אני גם לא מאמין שמישהו יודע. כי אין ילד שמפריע. יש את דוד, שהוא מפריע. ודוד צריך לטפל בו המורה, שנקרא חיים או ריקי, או לא משנה, שהוא יודע מה יש לילד. והילד הוא לא מגיע בלי רקע. הוא לא טבולה רסה. אין מסך בערות. יש לילד הזה הורים, יש לילד הזה משפחה, יש לילד הזה קהילה, יש לו סיטואציה. אני לא יודע. הנחת היסוד שלי כשמרן, היא שאני לא יודע, יש לי מגבלה של ידע. מי שיודע זה המורה שלו, זה ההורים שלו, זה הקהילה שלו שיודעת הרבה יותר טוב ממני.
ומה מונע מההורים שלו ומהקהילה שלו לפעול היום, ולטפל באותו דוד אינדיבידואל היום? מה עוצר את כל זה?
למורים ולהורים אכפת, יש היום מערכת בירוקרטית שלא מאפשרת את זה, חוזר מנכ״ל, יש בסוף מערכת ריכוזית, דיקטטורית שמגדירה הגדרות. אני חושב שבית ספר שלא יכול להעיף תלמידים, לא יכול להיות בית ספר טוב. והגדרה היום של חוק חינוך חובה, בלי קשר למעשה של הילד, הופך את הילד במקום להיות צרכן של מערכת חינוכית, שהוא צריך לבוא ולהשקיע ולהתאמץ כדי להיות ראוי להיכנס לבית ספר הזה, הוא מגיע בתור בעל זכות לעשות מה שהוא רוצה, וההורים והמורים, סליחה, מגיעים וצריכים לספק לו איזשהו שירות שאין להם שום השפעה על איך שהילד מתנהל בכיתה שלהם.
האמת היא שהרבה מאוד בירוקרטיה סביב השעיה של ילדים, סביב הוצאה של ילדים מתוך הבית ספר, ונגיד שהמורה אומר, תקשיבו, אני לא מסוגל ללמד כשהילד זה בכיתה, הוא לא עשה משהו שנכנס לתוך אחד הרובריקות, הוא פשוט עושה המון המון רעש, ואני לא מצליח להתרכז בתור מורה כשהתלמיד הזה נמצא. בבקשה, תעזרו לו, תמצאו לו בית ספר אחר, בוא נמצא לו איזה משהו שמתאים לו, אבל בכיתה שלי הוא פשוט לא מצליח להיות בשקט. אז מה שעושים זה או מאשימים את המורה, או שהמפקחת אומרת, אני אמצא לו בית ספר חדש בסוף השנה. ומה עד אז? עד אז בעצם אני חושב ששאר התלמידים נפגעים מהמצוקה של הילד הזה. אם רגע נחזור לאין ילד רע, יש ילד שרע לו, גם אם נניח שיש ילד שרע לו, באמת ילד שרע לו, עדיין, אם המורה אין לו שום סמכות על התלמיד ויכולת לנהל אותו, בשביל לאפשר שיעור טוב, שאר התלמידים נפגעים, ובמקום שאנחנו נהיה בגישה שאף ילד לא נשאר מאחור, כולם נשארים מאחור.
אז אמרת את המילה הכי חשובה, שנקראת סמכות. יש קשר ישיר בין סמכות לאחריות. זה קשור לעולם הכלכלי, זה קשור לעולם החינוכי, ובעיקר לבניין הנפש. אנחנו רוצים אנשים שיש להם אחריות ויש להם את הכוח לממש אותו. אתה נותן למורה אחריות לנהל כיתה וללמד אותם, אין לו את הסמכות לעשות את זה. אתה נותן לתלמיד אחריות ללמוד, הוא לא משלם את המחיר של הבחירות שלו.
למה? מה יקרה בסוף הדרך? הוא לא יקבל תעודת בגרות?
בסוף הדרך, הלוואי הוא לא יקבל תעודת בגרות, אבל הוא לא משלם את המחיר החברתי של לפרוש, כי אנחנו מפחדים שהוא יהיה אדם חלש בחברה. אבל, וזה משפט שצ'ארלס מארי אומר באופן קטגורי, אנחנו צריכים לקבל את העובדה שחברה היא לא דבר שוויוני. יש פערים מובנים בחברה. יש היררכיות. וזה נתון חלק. הלוואי וההיררכיות יהיו מריטוקרטיות, מבוססות על הצלחה ומאמץ ומריט וורטיו, שזה ערכים וכישרונות ויכולות ודברים שיש מוביליות אדירה, יש אפשרות מעבר בין העשירונים בגלל המאמץ וההתמדה שלך. אבל זה לא אומר שאין מעמדות.
האמת היא, אחד הדברים הכי מוזרים זה שאני חוויתי את זה על בשרי, נולדתי בשנת 87, וכשאני הייתי ילד, אז כמעט ולא היו מדליות על השתתפות. וככל שגדלתי והגעתי לחטיבה ולתיכון, ואחר כך למקומות אחרים, פתאום ראיתי שיש יותר ויותר אחיינים שלי ובני דודים קטנים, שמקבלים תעודת השתתפות, מקבלים מדליה להשתתפות. כאילו כל אחד מגיע למרוץ ויוצא עם מדליה. וכשאני הייתי ילד, לא היה את הדבר הזה. מי שנצליח מקום ראשון, שני, שלישי, הלך עם מדליה, והשאר חזרו הביתה ושאלו את עצמם, איך אני משתפר כדי להגיע למקום ראשון, שני, שלישי, או העיקר שהתאמצתי, מאוד השתדלתי, אבל לא קיבלתי מדליה, לא נורא.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
כן, זה עוד אחד מהדברים שקורים בעולם. אנחנו צריכים לייצר תמריץ עוד פעם להצלחה. המושג שנקרא צדק חברתי, והמדינת רווחה כנגזרת מזה, והשוויון בחינוך כנגזרת מזה, זה אחד הנזקים הכי גדולים שאנחנו עושים בעצמנו לחברה שלנו. וכל עוד לא נציע אלטרנטיבה מסודרת, אנחנו נמשיך לראות לעצמנו ברגליים.
האמת היא, הדברים שדיברנו על עכשיו ממש מתקשרים לי למאמר שכתבת בכתב העת השילוח, על האופן שבו אנחנו מודדים עוני, או שאולי כדאי לקרוא לזה פערים חברתיים.
כן, במדינת ישראל ייתכן ויש עוני, וייתכן ויש אנשים שאין להם מה לאכול בסוף היום, אבל זה רחוק מאוד מהמספרים שאנחנו רואים בכל הדוחות, גם של ביטוח לאומי וגם של ארגון לתת. בעצם מדינת ישראל משקרת לאזרחים שלה, כשהיא אומרת ש-25% מהאוכלוסייה חיים מתחת לקו העוני. קו העוני הוא קו שרירותי שיוגדר כרבע התחתון של האוכלוסייה. וכמו המשפט הידוע שלמה האחרונים תמיד בסוף, אז גם פה האחרונים תמיד יהיו בסוף.
אז איך אתה היית מציע למדוד עוני? זאת אומרת, מה הרבע התחתון של האוכלוסייה זה לא מספיק? מה היית אומר, העשירון התחתון של האוכלוסייה זה עוני?
אז ההגדרה, ואפשר לראות את זה בהרחבה במאמר, מתייחס קודם כל למה בודקים. האם אנחנו בודקים אנשים בצורה הרבה יותר מורכבת, זה לא נקודת מבט עכשיו על ההכנסה, אלא נקודת מבט על ההוצאות שלי עכשיו. שזאת אפשרות אחת, אם הייתי מודד הוצאות, הפערים בחברה הם כמעט אפסיים.
האמת היא, אחד האבסורדים שאנחנו מוצאים זה שההכנסות של הרבה מאוד אנשים הרבה יותר נמוכות מההוצאות שלהם. וזה הרי לא הגיוני, כי אדם לא יכול לחיות לאורך הרבה שנים עם הוצאות, עם משכורת יותר נמוכה ממה שהוא מבזבז. אז כנראה יש כאן כמה חורים בתוך הדיווחים האלה של הביטוח לאומי.
יש הרבה מאוד חורים שם, אבל גם אם תניח שהכל נכון ויש איזשהו פרדוקס שלא גילינו עדיין, ואנשים אולי עובדים בשחור, אולי לא, הפערים בין העשירון התחתון לעשירון העליון בהוצאות הוא בערך פי 10, ובהכנסות הוא פי 10, עוד פעם אני אעשה את זה, כן. לפי דוח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הפערים החברתיים בין העשירון התחתון לעשירון העליון הם בערך פי 10, אבל במדד ההוצאות הפערים הם בערך פי 3. זאת אומרת שאם אנחנו לוקחים את הפערים החברתיים, רק משנים את המדד, בוחנים מה האדם קונה, וזה גם מתבסס על מה שבעצם הסוציאליסטים מחפשים, את רמת החיים בפועל.
את הרווחה.
את הרווחה, מה אני קונה.
מה שאכפת לנו זה כמה אוכל יש לבן אדם במקרר, ולא כמה אוכל יכול להיות לבן אדם במקרר.
נכון, זאת אומרת, הנחת היסוד של בדיקת הפערים החברתיים ולא מדידת העוני, אומרת שיותר חשוב לי כמה יחטות יש לה הכי עשיר, במקום כמה אוכל יש לי במקרר. אנחנו קוראים לזה מדד הקנאה. עכשיו, נניח ואתה מודד מדד הקנאה, זה לא קשור לכמה כסף יש לי בבנק, אלא אם יש לי את אותו אייפון. זה נקרא מדד ההוצאות, מה קניתי ולא כמה חסכתי. אז זה בעיה ראשונה.
ואפשר למדוד את זה?
מדד ההוצאות קיים, לוודאי.
גם קיים בלמ"ס?
קיים בלמ"ס באותו דוח בדיוק, וכמו שאמרתי, הפער הוא לא, במקום פי 10 בין העשירון התחתון לעליון, הוא פי 3. הנקודה השנייה היא גם שלחרדים מטלסטון לא אכפת כמה יחדות יש להשאיר מהרסוף. אלא הוא בודק בתוך הקהילה שלו. וכשאתה מחלק את הפערים החברתיים, גם לפי ההכנסות, בתוך כל קהילה, אתה מגלה שהפערים הם הרבה הרבה יותר נמוכים.
כלומר, הקנאה שאתה נחשף אליה היא בכלל לא אותה קנאה, כי יש אנשים שמעולם לא ראו למבורגיני, ויש אנשים שרואים רק מרצדס ולמבורגיני.
זה לא ראו למבורגיני, אלא למבורגיני זה לא שאיפה בחיים שלי. אם אני הייתי חרדי בטלסטון, שרוצה לחיות בארסוף, הייתי משנה את מודל החיים שלי, ופועל כדי לחיות כמיליארדר בארסוף. אבל ברגע שאתה אומר שאני חי כחרדי בטלסטון, השאיפות שלי הם העשירים של טלסטון. ובמבחן, בתוך הקהילה, עכשיו עוד פעם אני אומר, אני נגד מבחן הקנאה, מבחן הקנאה הוא נורא והיום, מדד ג'יני הוא שקר נורא והיום של מדינת רווחה, שמייצרת תמריצים לבדוק כמה הממשלה משביעה על חיי האזרח. זה פוגע במרקם החברתי, זה פוגע בכל דבר אפשרי. אבל אנחנו צריכים להציע אלטרנטיבה. ואחד האלטרנטיבות זה מדד בתוך הקהילה במדד ההוצאות. האלטרנטיבה הכי טובה לדעתי, אבל בעיקר מדד המוביליות החברתית. זאת אומרת, כמה אתה מוצלח ביחס לכמה שיכולת להיות מוצלח. כמה הצלחת לנוע בתוך העשירונים.
נראה מאוד אמורפי.
ממש לא אמורפי. ניתן דוגמה. סבא וסבתא שלי עלו מטורקיה. גרו בבת ים. אמא שלי גדלה עם אמא נכה ואבא שעזב את הבית, עברה לגור באפרת והצליחה להסתדר יחסית לא רע בחיים, ואני מאמין שאני נמצא היום בחמשת העשירונים העליונים. עכשיו, זה תנועה מהעשירון תחתון לכל הילדים של אמא שלי חיים היום בעשירון שישי ומעלה לדעתי. עכשיו, זה תנועה, מוביליות בין דורית בוודאי כלפי מעלה. כמדינת ישראל אנחנו עם רמת מוביליות מאוד מאוד גבוהה ביחס לעולם, אחד, שתיים, בוודאי במוביליות בין דורית, אבל שלוש, והכי חשוב, שמה שמונע ומעכב את המוביליות הזאת, זה לא מדינת הרווחה ולא השוק הקפיטליסטי, אלא דווקא הקביעות לעובדי מדינה. ארגוני העובדים שמחסמים אדם במשך 25 שנה באותו מקצוע עם שכר מאוד גבוה, מעובדי הנמלים, לעובדי שדות התעופה, לעובדי חברת חשמל, לעובדי ממשל, לעובדי שלטון מקומי, עם קביעות לטווח ארוך, אי אפשר להוציא אנשים מהסירון שמינית שהיא עשירי, שאלה המשכורות הגבוהות שמה, ולהכניס אנשים אחרים.
עזוב רגע להוציא, על האדם עצמו, שאולי יש לו יכולת פוטנציאל הרבה יותר גבוהה מאשר להיות פקיד באיזשהו מקום, ובאמת להרוויח במקום אחר, במקום של השוק הפרטי, איפה שבאמת צריך אותו, לא יכול לעבור למקום אחר, או בעצם אפשר להגיד, יש לו תמריץ שלילי ללכת למקום אחר. גישה אחרת, למדוד עוני, זה היה של תומס סול בספר אחר שהוצאתם, המרדף אחר הצדק קוסמי. הוא בעצם אומר, צריך להשוות את האדם לאותו אדם. גם אני וגם אתה, אני מאמין, היינו מתחת לקו העוני בזמן הצבא, ושנינו כבר לא שם. זאת אומרת שבעצם הפערים בתוך כל אדם, בין התקופות שהוא סטודנט, או בין התקופות שהוא מרוויח לו הרבה, או בין התקופות שהוא בכלל לקח חופש. יש לי דודים שלקחו חופש לשנה, נסעו לאוסטרליה, ובאותו זמן הם כנראה היו ממש בעשירון הכי תחתון, כי לא היה להם שום הכנסות. דווקא הפערים בתוך אותו אדם הם הכי גדולים, ותומס סול אומר שאם אנחנו ניקח אנשים בני אותו גיל ונשווה אותם, אנחנו נגלה שהחברה שלנו הרבה יותר שוויונית ממה שאנחנו חושבים. תודה רבה מיד.
תודה רבה.
שלום לכולם. אני רוצה לדבר איתכם רגע על הפודקאסט הזה שאתם מאזינים לו. אז קודם כל, אני יונתן, ואני אחד מעשרות המתנדבים ששותפים להפקה של הפודקאסט הזה. ואני שמח לבשר לכם שבחודש האחרון הגענו כבר למעל 100,000 האזנות. וההצלחה הזאת הגיעה בזכות השיתופים שלכם ובזכות העבודה הקשה של כל הצוות שלנו, וכמובן תמיר דורטל. אז אמנם הפודקאסט נעזר במתנדבים בהפקה שלו, אבל יש בכל זאת כל מיני עלויות, כשהעלויות מגיעות לבערך 400 שקל בכל פרק. זה כולל את העלויות של ההפקה, הקלטה, אחסון ופרסום. יש עוד הוצאה משמעותית אחת שאני בטוח שכולכם שמתם לב אליה, וזה איכות האודיו. איכות האודיו הזאת באה בזכות רכישה של ציוד הקלטה מקצועי וקבוע, שבאמצעותו תמיר מקליט כל פרק פודקאסט באיכות שלא הייתה בהתחלה. אני בטוח שכולכם הרגשתם את ההבדל בין הפרקים הראשונים לבין הפרקים היום. אז כדי שנוכל להמשיך את הפודקאסט, אנחנו צריכים את עזרתכם כדי לחשות את העלויות האלה. חוץ ממה שהזכרנו, תדעו שתמיר משקיע בכל פרק בערך 10 שעות של הכנה ועוד 5 שעות של עבודה והפקה. אנחנו מתנדבים כמובן גם כן משקיעים זמן על כל פרק עבור העריכה ובקרת האיכות של כל פרק. כדי שתוכלו לעזור לנו, יצרנו תוכנית מנויים עם צ'ופרים. אם תעשו מנוי של 10 שקלים לחודש, אנחנו נשאר לכם כל פרק שבועיים לפני כולם. אם תעשו מנוי של 20 שקלים, אתם תקבלו הזמנה לאירועים מיוחדים שאנחנו נעשה עבור מנויי הפודקאסט. ואם תמיד רציתם ספר של ספריית שלם, שיבולת, סלע מאיר, אז כדאי שתבחרו במנוי של 30 שקלים, כי אז אתם תקבלו ספר כזה כצ'ופר, כמובן הספר יהיה לבחירתכם. אם תבחרו במנוי של 50 שקלים בחודש, אנחנו ניתן לכם להזמין פרק עם נושא שתבחרו ועם מרואיין שתבחרו. תדעו שיש לנו עוד הרבה פרקים מעניינים בפתח, ביניהם יש לנו פרקים עם דוקטור יורם חזוני על הספר החדש שלו, אופיר העברי על ההבדל בין שמרנות לליברליזם, עם שמואל תמיר על משפט קסטנר, ועוד הרבה פרקים מעניינים. אז בקיצור, אתם כבר מאזינים לפודקאסט, אתם כנראה אוהבים אותו. אז בואו, שתפו אותו עם חברים שלכם קודם כל, ואחר כך קשו לאתר שלנו ותעשו מנוי כדי לתמוך בהמשך העשייה שלנו. את הקישור לתוכנית המנויים תוכלו למצוא בתיאור הפרק, או שתשלחו הודעה לתמיר דורטל בפייסבוק, בדף של הפודקאסט, או בטלגרם בקבוצה שלנו. לסיום, אנחנו רוצים להודות לכם על זה שאתם מאזינים לנו, ונמשיך להיפגש בפרקים הבאים.